נושא לימודנו הוא מעמד האישה. נושא שמרבים לדבר עליו בשנים האחרונות, ופי כל הנושאים המורכבים, בא בעניין זה הבלבול. הרבה דברים נכונים נאמרים, וגם הרבה שטויות נאמרות. אז נצטרך לעשות מיון בין הדברים הנכונים לשטויות, על פי איזה קריטריון? לפי עניות דעתי, ולפי מה שהבנתי מדברי תורה. הייתי אומר כך, שכאשר אנחנו באים לדבר על מעמד האישה ביהדות, יש לדון בנושא מארבעה בחינות שונות זו מזו. הבחינה הראשונה זה הבדלים בין איש לאישה הנוגעים לזהות השונה של האיש ושל האישה. כלומר, הייתי אומר שהנקודה הזאת איננה שייכת ליהדות, היא שייכת למציאות. כלומר, ישנה במציאות הבחנה בין שני המינים, הזכרים והנקבות הם בעלי אישיות שונה בדברים מסוימים, וזה לא דבר שהתורה המציאה אותה, אלא ככה ריבונו של עולם ברא את האדם, כך שגם ללא תורה כלל וכלל היינו יכולים לעשות אבחון של השונות הקיימת בין איש ובין אישה. כמובן, מן הראוי ללמוד כיצד השונות הזאת מצאה את ביטויה במסורת היהודית. כלומר, יש דברים במסורת היהודית שמורים על הבחנה בין איש לאישה, אבל המקור של הדינים האלה או של האבחונים האלה זה בהבחנה שקיימת כבר בטבע. דבר נוסף שצריך לדון בו, הנקודה השנייה, זה דברים שאינם קשורים לזהות, לשוני הזהות בין איש לאישה, אלא דברים הקשורים בענייני צניעות. יש מידה ממידות הנפש שהיא התביעה של האדם לצניעות, ויש הבדל בין הצניעות הנשית לצניעות הגברית, וזהו המקור להלכות מסוימות הנוגעות למעמד האישה. דבר שלישי, כלומר דיברנו כן על הזהות ועל הצניעות, יש דברים שהם הבחנה משפטית בין איש לאישה. ההלכה נותנת הבחנה משפטית בין איש לאישה, וזה לא תמיד ברור שזה נובע מהבדל מהותי, וגם צריך לברר מה הסיבה להבדל המשפטי. כן, מתי ראינו שלושה דברים: שינויים בתחום הזהות, בתחום הצניעות ובתחום המשפט. שלושת הדברים האלה הם לימוד תורה נטו. יש דבר רביעי שאיננו קשור לתורה, והוא הבחנות בין איש לאישה שהם מנהגי החברה. כלומר, החברה נהגה להבחין בין כך ובין כך, בין נשים מגברים, לעשות הבחנות שיש לדון עליהן אם באמת הן מוצדקות אם לאו. וכן, אני מסכם, יש לנו ארבע נקודות לדון בהן: דברים המבדילים איש ואישה מבחינת הזהות, מבחינת הצניעות, מבחינת המשפט ומבחינת הנוהג החברתי. זה ארבעת הבחינות. ואז נצטרך ללמוד, הרבה פעמים בלבול נובע בגלל שמבלבלים בין תחום לתחום. זאת אומרת, אתה חושב על דבר שהוא משפטי שהוא מהותי, או דבר מהותי שיש לו השלכה משפטית וכדומה. אז הייתי רוצה ברשותכם להתחיל דווקא במה שנראה לי העיקר, והוא ההבחנה בזהות המהותית, בזהות השונה בין נשים לגברים, גם לפי הטבע וגם לפי מה שמקורות היהדות מספרים לנו על הדבר. הייתי רוצה קודם כל להתייחס, וזאת אולי הנקודה העיקרית שהייתי רוצה שהיא תובע. גם גברים הם בני אדם, וגם נשים הם בני אדם. כלומר, כאשר אנחנו באים לדבר על מה ששונה, צריך תמיד לזכור, יש גם צד משותף. כלומר, האישה היא אדם ממין נקבה, האיש אדם ממין זכר. הצד השווה שבהם שם אדם. ובנקודה הזאת התורה מדגישה בהחלט איזה שוויון בסיסי בנקודה הזאת. זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם ביום יבראם. כלומר, מבחינת הזהות האנושית אין אחד שהוא יותר אדם מהשני. שניהם אדם באותה המידה. גם לזה יש השלכות הלכתיות, משפטיות ועוד. למשל, מה שאומרת הגמרא, ישבה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. זה דינים, דבר שבא לפני בית דין. כלומר, אם אחד דפק לשני את האוטו, הולכים לבית המשפט, זה בכלל לא משנה אם המזיק או הניזוק, איש או אישה. אין פה מה לדבר, ישבה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. כלומר, האישה, אישיות משפטית במלוא מובן המילה, כשם שהאיש הוא אישיות משפטית במלוא מובן המילה. אבל כאן צריכה להיות זהירות. תמיד יש נטייה, על מנת להיות סימפטי, לדבר על מה שמשותף בין השונים. אם אנחנו לוקחים שונים, ואנחנו אומרים, הבה נראה מה משותף לשונים האלה. למשל, נשים וגברים, מה משותף? יהודי וגוי, להבין. כן? דתיים וחילונים, ילדים ומבוגרים. כלומר, תמיד אנחנו נרצה מתוך רצון טוב, מתוך רצון להביא לאחדות, לראות את הצד המשותף תחילה. ואחת הבעיות שנובעות מהגישה הזאת זה שאם אנחנו מדגישים תמיד את מה שמשותף בינינו, מה שמבדיל בינינו ביום מן הימים יבצבץ, הוא יופיע ויפריע, מתוך שיש כאן ניסיון להתעלם מן השונה. בעוד שעד רבה, אם אנחנו יודעים מה בנקודת ההתחלה מבדיל, אז ניתן גם למצוא את הנקודה המשותפת, המאחדת. יש ביטוי קדמון, הבל בחוכמה וחכם בבינה. זה ביטוי מספר יצירה. הבל בחוכמה צריך להבין קודם. להבין הכוונה להבדיל. כן? בינה זה מלשון בין. כן? בין זה לזה. הבל בחוכמה. אחרי שהבנת, כלומר הבדלת בין הנמצאים, אז אתה יכול חכם בבינה להחכים, לראות מהי נקודת היסוד המשותפת למה שהבדלת בהתחלה. כך שאם אנחנו מעוניינים למצוא מהי הנקודה המשותפת לנשים ולגברים, עלינו קודם כל לדעת מה מבדיל אותם זה מזה, ומתוך כך יש סיכוי שנגיע גם לנקודה המאחדת ביניהם. שאם לא כן, אנחנו חיים בעולם של שוטים, שבו אנחנו רואים אין הבדל בין איש לאישה, בין גדול לקטן, בין אדם לבהמה, כלומר הכל שווה, ואז יש אובדן של סולם הערכים המוסרי. לכן שלמה, זה לא שירות טוב שאנחנו עושים, לא לגברים ולא לנשים, כשאנחנו באים באמירה גורפת, אין הבדל בין איש לאישה. אנחנו עושים שירות גרוע, כי בזה אנחנו מוחקים את הייחודיות של כל אחד. בדיוק כאשר אנחנו אומרים, אין הבדל בין יהודי לגוי, אז אנחנו מוחקים את הייחודיות של היהודי ואת הייחודיות של כל אומה ואומה. לכן אני מציע ראשית כל להתמקד בייחודיות של הנשים ושל הגברים. הגמרא אומרת שגברים דעתם כבדה. זה לא בדיוק ככה הביטוי, כן? הביטוי זה אחר, כן? נשים דעתן קלה. מה פירוש הדבר? שבתחום הדעת נשים נמצאות בעמדת נחיתות ביחס לגברים. התלמוד במסכת ברכות אומר גם, בינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש, שנאמר, ויבן את הצלע. כן, הצלע שממנה נעשתה האישה, אז ויבן את הצלע, אם כן נתן בינה, ויבן לשון בינה, נתן בינה יתרה באישה יותר מבאיש, ויש לזה אפילו השלכות הלכתיות. למשל, גיל הבת מצווה. אישה מתחייבת במצוות בגיל מוקדם יותר מאשר איש. שנה אחת הפרש, מפני הבגרות הנפשית היותר גדולה. כן, היותר מוקדמת. אם כן, יש פה בינה יתרה, ואצל הגברים, דעת יתרה. אם כן, אנחנו רואים פה איזושהי הבחנה. אנחנו לא הסברנו מהם המושגים של דעת ובינה, אבל אנחנו רואים איזושהי הבחנה אינטלקטואלית. לזה יש יותר דעת, לזו יש יותר בינה. אז מה משותף להם? נו, אם יש פה חבדיק, אז הוא יודע, כן? חוכמה, בינה ודעת. החוכמה היא המשותף לכל בני האדם באשר הם בני אדם. כלומר, אין הבדל בחוכמה בין איש לאישה, כלומר, מה שאנחנו מכנים הכישרון האינטלקטואלי האבסולוטי, מה שלמשל מבחני IQ מתיימרים למדוד, אז אתה מעביר מבחני IQ לגברים ולנשים, וזה אותו דבר, מנת משכל דומה אצל זה ואצל זה. כן? כלומר, החוכמה הנדרשת כדי לחקור את העולם איננה שונה אצל נשים מאשר אצל גברים. זה אותו הדבר. בחוכמה הם שווים. ולא חסרים דוגמאות בתנ"ך של ביטויים על אישה חכמה. כן? האישה החכמה מתקוע, האישה החכמה מאבל מחולה. כן? יש כמה ביטויים על נשים שהתנ"ך אומר עליהם במפורש שהן היו חכמות. כן? או למשל על בנות צלופחד, שהתלמוד אומר שהן היו תלמידות חכמים. לעומת זה, מצאנו הבחנה בתחום אחר, בהתגלות של החוכמה הזאת, בבחינת דעת או בבחינת בינה. הבינה היתרה, אם אנחנו הסברנו כבר לפני כן שבינה, החכם בבינה, שהכוונה לכושר האבחון האנליטי, נשים יותר, יש להם יתרון בדבר הזה. כן, כלומר, הבינה, היכולת לחדור למעמקים של הנפש, שלגברים אין, מה שמכונה תמיד האינטואיציה הנשית. לעומת הדעת, שניקח למשל הגדרה של בעל התניא לדעת, היכולת לעמוד בתקיפות בעמדה אחת. ואתם, כשאנחנו רואים אדם, גבר מתנדנד, לא יודע, כן, לא, אולי כן, אולי לא. אז אנחנו אומרים שהוא אישה. נכון? זאת אומרת, כשאנחנו רואים אישה שתקיפה בדעת, אתה אומר, איזה גבר זה. זה לא סתם, הביטויים האלה לא צמחו סתם, הם ביטויים לאיזושהי אינטואיציה בסיסית שיש לאדם, שיש תחום אחד ששייך יותר לאיש, תחום אחד שיותר שייך לאישה. אבל לא נוכל לומר שזה אבסולוטי, שהרי המשנה במסכת אבות אומרת במפורש, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. זאת אולי אחת הסיבות שמתחתנים, כדי שתהיה דעת ובינה. אז מבחינה זאת, זה לא מה שלפחות העמדה של התלמוד זה שיש קשר, כלומר צד שווה וצד שונה באישה ובאיש, ויתכן שזה השורש להרבה מאוד הבחנות בהלכה וגם בהיסטוריה. עכשיו הייתי אומר, יש דוגמה מעניינת, זה שבענייני ספורט יש תחרויות לגברים ותחרויות לנשים. שאלה היא מה הסיבה? אז יש תירוץ אחד, האומר בגלל ההבדל בכוח הפיזי. זה באמת תירוץ נכון להרבה דברים. באתלטיקה, בטניס שולחן וכדומה, יש הבדל בכוח הפיזי. אני מדבר באופן סטטיסטי, בין גברים לנשים. אבל יש תחום אחד שמאוד קשה להסביר, וזה ההבדל בתחרויות שחמט. יש תחרויות שחמט לגברים, תחרויות שחמט לנשים. ואינני יודע אם באמת זה מאמץ פיזי כל כך גדול להזיז כלים על לוח שחמט. יש פה איזה משהו לא מובן. וזה במדינות שבהן הפמיניזם דווקא עלה, למשל ברית המועצות, ששם באמת השתדלו שלא יהיה הבחנה בין גברים לנשים, ודווקא תחרויות שחמט, יש תחרויות שחמט לגברים, תחרויות שחמט לנשים. זה כנראה קשור לאופי של ההתמצאות במרחב השונה בין הגברים לנשים. למשל, אם גבר שואל את דרכו, אומרים לו, תראה, תיקח ברחוב השני שמאלה, בכיכר ימינה, והשלישי ימינה. כן? ואז אתה מגיע. אישה תאמר, אחרי המקולת, בירידה יש עץ. אחרי העץ יש ספסל אדום, איפה שמשחקים ילדים, ו... בקצה הירידה, שם אתה מגיע איפה שרואים את הנוף, שם זה, שם זה, נכון? כלומר, ההתמצאות היא יותר ציורית. הייתכן לא שזה קשור לנושא הזה, שבשחמט, כיוון שההתמצאות המרחבית היא קשורה לסדרים מופשטים, ייתכן שפה יש יתרון לגברים על פני הנשים. כמו שגם מצאנו שיש גברים שנשים מסוגלות להם וגברים יהיה קשה להם מאוד. וגם אפשר לראות אפילו למשל בספרות הרבנית. ידוע שהתלמוד נכתב על ידי גברים. זאת עובדה היסטורית. התלמוד נכתב כמעט כולו על ידי גברים. ולכן ההיגיון השולט בתלמוד הוא היגיון שונה מטבע הדברים, מצורת ההיגיון המצוי אצל נשים. ולכן יש קושי לנשים בלימוד הגמרא, לא מפני שהן אינן מבינות מה מדובר. הרי איננו הרואות שנשים הלומדות תלמוד מבינות לא פחות מאשר הגברים במה מדובר. אבל צורת ההיגיון איננה זהה אצל אלה ואצל אלה, והרבה פעמים אנחנו מוצאים התקוממות של נשים כשהן לומדות את הגמרא, אומרים איזה היגיון עקום יש כאן. כן, זה עקום ביחס להיגיון הנשי, בהחלט. ולכן זה לא פלא שיש מקצועות שבהם נשים יותר מצאו את עצמם וכאלה שגברים מצאו יותר את עצמם. למשל, הייתי אומר דוגמה לדבר בלימוד תורה, למשל לימוד סתרי תורה, קבלה, כן? אף על פי שבדרך כלל הלימוד הזה נתון יותר בידי גברים, אבל כשנשים עוסקות בו הן מגיעות גם להישגים גבוהים ביותר ולפעמים יותר מגברים. שהרי התלמוד כבר העיד על כך שכשאישה נביאה, נבואתה גבוהה יותר מנבואת איש. כן? למשל, כתוב, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. רש"י מאיר, למה לשמוע בקולה? כל רוח הקודש שבא. ומכאן שגדולה שרה מאברהם בנביאות. יש דברים שאברהם היה גדול משרה, אבל בענייני נבואה שרה גדולה ממנו. ומכיוון שחוכמת הקבלה היא המשך איזה שריד של הנבואה בתוכנו, אין פלא שיש לזהות הנשית יותר שייכות לדברים האלה. כן, אני פה אומר את הדברים האלה רק כהדגמה של הדברים האלה. מעניין מה השורש של ההבחנה הזאת ביצירת האדם. במעשה בראשית, בתורה, יש תיאור של האופן שבו הזוג הראשון נברא. וכאן אני רוצה לקרוא את הדברים בתורה לא לפי איך שרגילים לקרוא, אלא לפי איך שחז"ל קראו. כלומר, כשחז"ל קוראים את פרשת בראשית, הם קוראים את זה בצורה מאוד מעניינת. הרי נאמר, ויאמר השם אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, ויעשה לו עזר כנגדו. חז"ל מאירים על המקום שהמילה לבדו אין פירושה בודד. כי הרי האדם מיד בריאתו כבר היה כפול, כבר היה זכר ונקבה. שהרי נאמר, זכר ונקבה ברא אותו. אם כן, אדם הראשון היה עשוי משני אנשים, היה עשוי מזכר ומנקבה, חציו זכר חציו נקבה, דבוקים בגב, כן, בגבם היו דבוקים זה לזה. ולכן כשנאמר לא טוב להיות האדם לבדו, ברור שנכוונה בבדידות, שהרי הוא שניים. אלא להפך, הוא לבוד אל עצמו. לבוד הוא כל כך מחובר עם עצמו שהוא לא יכול להכיר את עצמו. כן? מרוב שאני אני, אינני יכול להסתכל על עצמי. אז יש צורך בחיתוך האדם לשני חלקים. העשה לו עזר כנגדו, הכוונה אני אחתוך אותו לשניים על מנת שהוא יהפוך להיות זוג. ולכן הביטוי צלע שמופיע בתורה איננו מובן אצל חלק מחז"ל כצלע מן הצלעות שבחזה, אלא צלע במובן של חצי. צלע המשכן ימה, כלומר צלע המשכן צד אחד של המשכן. אם כן, האדם נחתך לשני חלקים, אחד זכר והשני נקבה. השאלה היא איך לחתוך את האדם, זו שאלה מעניינת, באיזה כיוון. זה לא דבר פשוט. אבל לפני שאני אגיד לכם איך חותכים אותו, קודם כל נראה מה הייתה התוצאה. כתוב שמה בתורה, אתם ודאי מכירים את הפסוקים, שהאדם נרדם, ואז ריבונו של עולם חתך אותו לשניים, והוא הביא לו את המצב הזה. כתוב, ויבד השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. מי זה האדם? לא נוכל לומר שזה הזכר. האדם, לפני כן אמרנו, זה הזכר והנקבה. זאת האישיות המיוחדת. אם כן, כשנאמר ויביאה אל האדם, הכוונה שהוא הציג את המצב הזה לאדם. עכשיו תראו לעצמכם איזה מין חוויה נוראה, טראומטית, עבר אדם הראשון באותה שעה. הוא שהכיר את עצמו כאישיות אחת, פתאום מוצא את עצמו, כמו בחלום בלהות, שני אנשים. כלומר, הוא לא יותר האיש מאשר האישה. הוא שניהם כאחד, והוא רואה את עצמו חתוך לשניים. זה די מפעיל, לומר את האמת. אבל זה היה המצב. ויש כאן אבחון מעניין, איך מאבחן אדם הראשון את המצב. הוא אומר, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, יש חלק אחד מתוך עצמי שהוא עצם מעצמי, החלק השני של עצמי שהוא בשר מבשרי. זאת אומרת, יש באדם שני מרכיבים, האחד שנקרא לו עצם, השני שנקרא לו בשר. מהו ההבדל בין עצם לבשר? בשר, ראשית כל, נתחיל עם זה, זה החלק הרגיש באדם, כן? צופטים אותי בבשר, זה כואב. מה שאין כן, העצמות לא רגישות. אם כן, הצד של הרגישות מכונה בשר, והצד הנותן צורה, המעמיד את הגוף על מקומו, נקרא עצם, העצמיות של האדם. עכשיו, ממילא מובן שהאדם נחלק לשתי זהויות, האחת, עצמית יותר, והשנייה בשרית יותר. בין כלומר, עולם של צורה, של עמידה, השני העולם של רגשות. קל לזהות פה את הזהות הנשית, הזהות הגברית והזהות הנשית. השאלה היא איך הוא חתך את האדם. אני שוב חוזר לשאלה. האם הוא חתך אותו באופן שהסכין עברה בין הבשר לבין העצם? זאת אומרת, האישה כולה בשר, האיש כולו עצם. בוודאי שלא. כי אם ייווצר יצור שהוא כולו עצם, לא תהיה לו כל זיקה אל היצור השני שכולו בשר, ולהפך. אם כן, לא הרווחנו כלום. אז אולי נאמר שהוא חתך אותו במקום באורך, חתך אותו ברוחב. חצי עצם חצי בשר, ולשני גם כן חצי עצם חצי בשר. גם כן לא הרווחנו כלום. כי הרי כל אחד יש לו בדיוק חצי ממה שהיה מקודם, הוא לא זקוק לחלק השני, הוא משלים את עצמו עם עצמו. לא נותר לנו אלא לומר שהוא חתך את האדם באלכסון. פירוש הדבר שיש אצל אחד מהם דומיננטיות אחת ולשית דומיננטיות אחרת. זאת אומרת, האחד רובו עצם ומיעוטו בשר, והשני רובו בשר ומיעוטו עצם. זאת אומרת שיש בכל איש משהו מן האישה, ובכל אישה משהו מן האיש. וכל אחד בא להשלים את עצמו על ידי הזדקקות לשני. וזאת הסיבה שמתחתנים, על מנת להשלים את אותו חלק של הזהות שלי, שאין בי, אבל שאני רגיש לו שצריך להימצא אצל בן המין השני. זה בעצם מה ש... זה האופן שבו התורה ביטאה את הדברים האלה. אני מקווה שאף אחד לא מבין פה בשר ועצמות במובן הגשמי של המילה, כי הרי אנחנו מדברים על נשמת האדם בגן עדן, כל הדברים האלה רוחניים לחלוטין. לפי זה אפשר להבין, אם יש לכם שאלות תשאלו, כן, אני לא נגד. אם זה ברור, זה ברור. סימן שהכל ברור לחלוטין, נפלא. עכשיו, יש עובדה היסטורית שצריך לתת עליה את הדעת. במהלך ההיסטוריה, ההנהגה הפוליטית של העולם, הייתי אומר אפילו ההנהגה הגלויה של העולם, לא קשור ליהודים או לגויים, בכלל, באנושות, הייתה נתונה בידי גברים יותר מאשר בידי נשים. האנתרופולוגים אומרים שבתקופה הפרה-היסטורית זה היה הפוך. שבתקופה הפרה-היסטורית היה משטר מטריארכלי, שבו דווקא נשים הם אלה שניהלו את החברה האנושית, והגברים נוהלו על ידי הנשים. יש מחקרים אנתרופולוגיים רבים בנושא הזה, שבוודאי שמעתם עליהם. אבל פה הנקודה המעניינת שצריך לתת עליה את הדעת. מה המשמעות של העובדה שמהרגע שבו החל העידן ההיסטורי, דווקא הגברים הם אלה שהשתלטו על החברה וניהלו אותה, ומעטים מאוד היו המקרים שבהם נשים ניהלו את העולם, משום קשר למוסכמות או למוסכמות, כי מוסכמות יכולות להשתנות. ואנחנו רואים את זה כנתון ברוב החברות האנושיות, כמעט כולם שמו את הגברים בראש הסולם החברתי. השאלה היא מה הסיבה? קל לומר, זה עושק, זה לא בסדר, זה לא יפה, וכו', כן, כל מיני דברים כאלה. אבל התופעה יותר מדי רחבה כדי שהיא לא תהיה בעלת משמעות. אולי גם כדאי לתת לדעת לעוד נקודה. האם יש איזה מאפיין, איזשהו קריטריון, לתקופות בהיסטוריה שבהן הנשים דווקא הם אלה ששלטו? כי יש לנו גם תקופות כאלה בהיסטוריה ממש. כן, תקופות של מנהיגות פוליטיות, ולא רק מנהיגות פוליטית של אישה אחת, אלא שהטון בחברה ניתן על ידי הנשים ולא על ידי הגברים. שאלה היא, מה המשמעות של הדבר? לפי מה שלמדנו, זה ברור. הגברים, בתור מי שיש לו רובו עצם, זאת אומרת שהוא האחראי על עמידת הזהות האנושית על נקודה אחת, כיוון שההיסטוריה היא העידן שבו האדם החליט לכבוש את העולם, אז האישיות הכובשת השתלטה. ואילו האישיות שבעולם הרגשות הוא עיקר, נשלטה. זאת עובדה. ואם כך, יוצא ש... אולי לפני שאני אגיע למסקנה, הייתי רוצה להוסיף עוד מרכיב ללימוד הזה. אני חושב שזה לא חדש לאף אחד שהעולם שלנו הוא עולם לא שלם. כן, עולם משתלם. ושאנחנו שואפים לעולם אחר שדווקא יהיה שלם, מה שמכונה עולם הבא. ומצאנו שיש אצל נשים, זאת עובדה חברתית, שלמות פנימית גבוהה יותר מאשר אצל גברים. כלומר, אפשר לראות את זה באופן שלילי, נטייה לקניעה. אבל זה לא רק זה. יש לפעמים, כשאישה מגיעה לידי שלימות פנימית, אצלה זה מוחלט יותר מאשר אצל הגברים. אצל הגברים יש קושי יותר גדול להגיע לאיזה יציבות ביחס לעולם הזה. אם נגיד את זה בצורה סכמטית, האישה יותר שלמה והאיש יותר משתלם. להיות משתלם פירושו להיות חסר אבל שואף אל השלמות. ולזה יש תוצאה. התוצאה היא שבעולם הזה הגברים מרגישים יותר בנוח, כי העולם הזה חסר, העולם הזה משתלם. אז אישיות משתלמת מרגישה יותר טוב בעולם משתלם. ועולם הבא בעיני הגברים זה כנראה משהו הרבה יותר קשה לסבול. עולם הבא לא עושים כלום, משעמם, משהו נורא. צדיקים יושבים, את רוצה בראשיהם ונבנים מזיב השכינה, אז לא עושים שום דבר, מתנגדים, זה נורא, נכון? עד כדי כך שחזל היו צריכים לנחם את הצדיקים ולומר להם אל תדאגו, צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה, אז בזכות זה אין להם מנוחה בעולם הבא. אמא, זה שיעמו אדיר. לעומת זה, נשים מרגישות יותר טוב בעולם הבא. זאת זהות יותר מתאימה לעולם מושלם, ולכן בעולם הזה מרגישות פחות טוב. וזה גם מסביר אותה הלכה מפורסמת שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. כלומר, כי דבר שהזמן גרם אותו, כלומר, זה כלומר הצורך של העולם להשתלם, הוא זה שגרם אותו. לעומת זה, נשים חייבות במצוות עשה שהנצח גרמן, כלומר דברים ששייכים אל הנצח, זה שייך לנשים. אם כן, אפשר לראות אפילו ביטוי הלכתי להבחנה הזו בין זהות שמרגישה שלמה לזהות שצריכה להשתלמות. לכן יש ברכה שמברכים אותה בבוקר, הגברים אומרים שלא עשני אישה. כן? יש ברכה מיוחדת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשני אישה. כי זאת זכות עצומה להיות בעולם שבו יש הזדמנות להשלים, הרבה הרבה מצוות יש לאיש כדי להשלים את עצמו, וזה בדיוק מתאים לאופיו של עולם. לעומת זה, האישה מברכת ברכה יותר פנימית, יותר עמוקה, אומרת שעשני כרצונו. זאת אומרת, מלכתחילה היא כבר תואמת את הרצון העליון. נו, זה דבר נפלא. אבל זה גורם שבעולם הזה, וזה בלי קשר לאפליות או אי-אפליות של היהדות, זאת אומרת, זאת מציאות נתונה, שהקידום, ההתקדמות הגלויה של ההיסטוריה הייתה בידי גברים, וההתקדמות הסמויה הייתה של נשים. יש ביטוי עממי, מייחסים אותו לצרפתים, חפש את האישה. זאת אומרת שבתהליכים הסמויים של ההיסטוריה, הדמות הנשית היא הפועלת העיקרית, ובגלוי דווקא הזכר הוא הפועל יותר. לכן אין פלא שדווקא בעידנים של אחרית ימים, כל פעם שתרבות מגיע לסיומה או שמהלך היסטורי מגיע לידי סיום, נשים תופסות מקום מרכזי. למשל, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. כלומר, כשמגיע ההשלמה של עידן הגלות, זה הזמן של אנשים לפעול. כן. נכון. לכל דבר יש צד טוב וצד רע. נכון. אמת. אבל בעידני גאולה, כלומר בזמן שמגיעים להשלמה, השלמת תהליך, נשים תופסות מקום בראש. למשל, ביציאת מצרים מצאנו משה, אהרון ומרים. המהר"ל אומר, אי אפשר לגאולת מצרים אם לא תהיה מרים. חייבת להיות דמות שבאה מצד המקבל להשלים. כמו כן גם יש מדרש המכונה מדרש זרובבל. זה מדרש קטן בענייני גאולה, לא מפורסם כל כך. השם יש תיאור של הדמויות שגואלות את ישראל. כמובן שם יש תיאור של המשיח, ויש גם תיאור של אישה שגם היא גואלת את ישראל. ושמה חפציבה. כן, חייב להיות גם כן אישה. יש יתרון למי שנותן על פני מי שמקבל. לקבל זה לא יפה, לתת זה נדיב. אם כן, מהבחינה הזאת נאמר שהדמות של הזכר שכובשת את העולם ומשנה את העולם, יש לה יתרון על פני הדמות הפסיבית יותר של האישה. ככה זה לכאורה נראה. נכון? ככה זה לכאורה נראה. אבל אנחנו רואים שיש לנשים איזושהי תכונה שבה הן עולות לאין ארוך מעל הזכר, זה ביכולת ללדת. כלומר, עדיין אין תביעה פמיניסטית לזה שגברים ילדו, אם כי מבחינה ביולוגית ייתכן שנגיע לפיתוח כזה שיחייב את הגברים לפחות ללדת חצי מהילדים. אבל בינתיים המצב הוא שנשים יולדות, לא גברים. וכשיש הבדל בין לדבר על מתן חיים לבין להיות מי שנותן את החיים עצמם. כלומר, מה שאישה יכולה להשיג בהופכה מבת לאם שווה מה שאיש יכול ללמוד באלף שנה בצורה לימודית ובצורה מעשית. כי על ידי המתן של עצם החיים יש כאן התגדלות שמעמידה את האישה מעל לכל דברה אחר בבחינת נתינת החיים. וזה בעצם תיקון נובע גם בתורה, שכאשר חווה ילדה את קין ותומר קניתי איש את השם. כלומר, הצלחתי להיות שותפה לבריאת האדם. עד כאן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז האדם היה בבחינת מקבל לפני ריבונו של עולם. יש בזה בושה מסוימת, זאת בושה לקבל. אבל אם כשאתה מקבל אחר כך אתה נותן, אתה מקבל על מנת לתת, אז המערה שיש בתכונת הקבלה, המערה הזאת מתהפכת לברכה. ולכן היא אומרת, קניתי איש את השם, והיא רגישה לזה יותר מאשר האיש. כלומר, היא רגישה יותר ליכולת של האדם לשותפות במעשה בראשית. אני רוצה גם להתייחס לעוד נקודה, לפני שנגיע גם להיבטים ההלכתיים של ההבדלים בין איש לאישה. בינתיים תיארתי דברים שהייתי אומר שהם תיאור סוציולוגי של ההבחנה בין איש לאישה. בדבר מערכת היחסים, זה לא כל כך קשור לנושא השיעור, אבל זה קצת קשור. מערכת היחסים, לכן אני אקצר בדבר. מערכת היחסים הקיימת בתוך הזוג הראשון, לפי מה שהתורה מתארת את זה, בין אדם לחווה. יש שלוש מערכות יחסים. האחת, זכר ונקבה, כאשר האדם נברא. זכר ונקבה זה משותף לאדם ולחתולים ולתולעים. כלומר, בכולם יש זכר ונקבה. וזה לא היה חסר לאדם עוד בבריאתו הראשונה. התכונה הביולוגית של זכר ונקבה הייתה קיימת. לאחר מכן, אחרי התרדמה, אנחנו רואים כבר ביטוי חדש, איש ואישה. כן? וכאן יש צורך בהבחנה של האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי, לעשות עיקרי אישה, כי מי איש לו כוח הזאת. כלומר, יש איזו הבחנה של האדם שקרה לו משהו חדש, שיש כאן עוד אישיות מחוץ לו. ההבחנה השכלית הזאת יוצרת יחס חדש, איש, אישה, במקום זכר וקבע. אבל זה לא מציל אותו מן החטא. מיד אחרי ההבחנה הזאת, עד רבה, הוא אוכל מעץ הדעת, ונופל לאן שנופל. אז כאן נוצר יחס שלישי, ויקרא האדם שם אשתו חווה. זאת אומרת, מכאן ואילך זה כבר לא איש אישה, זה אדם חווה. הוא נותן לה שם. כלומר, הוא שכח לתת לה שם. הוא קרא לה אישה. כמו שאומרים, חתול, סוס, אריה. במקום לזכור שגם היא אישיות מחוץ לו. הייתה לו רק הבחנה אינטלקטואלית, לא הבחנה של הזהות. ולזה היו תוצאות הרות גורל, שהרי בגלל זה הוא שכח לדבר איתה. כן, הרי תארו לעצמכם, היא מביאה לו מעץ הדעת. מה התגובה הראשונה שלו? הוא אוכל. הוא נורמלי? שיגיד לה, מה זה מה שאת מביאה? אומרת, זה מעץ הדעת, בעלי היקר. המעץ הדעת, אבל אמרתי לך שאלוהים אמר שלא לאכול. מה פתאום, אבל הנחש אמר. מה, הנחש אמר? בואי תביא אותו, תן לו שתי סתירות. בקיצור, אפשר היה לעשות בירור עם הנחש ועם האישה, לעשות איזה שיחת ועידה. אבל מכיוון שאדם הראשון לא התייחס אל בת זוגו כאל עוד אישיות, לכן הוא גם חטא. התיקון היה כשהיחס היה אדם וחווה, וזה מצוי הרבה פעמים בזוגות, שיש זוגות שאחרי כמה עשרות שנים של נישואין גם מגלים שהם צריכים להתחתן. זה לפעמים קורה. כלומר, הרבה פעמים הקשר הוא מבחינת זכר ונקבה בלבד. לפעמים אם זכו, אז הקשר הוא מבחינת איש ואישה. אם זכו יותר, אז הקשר הוא בבחינת אדם וחווה. אבל כאן צריכה להיות זהירות. זאת אומרת, אם יש ניסיון לומר אין הבדל בין האיש לאישה, אז כמובן שלא יתברר שום הבדל בין אדם וחווה, ויש מעיכה של הזהות, טשטוש של הזהות של השני, ואז כל הרווח שאפשר היה להשיג מהנישואים הולך לאיבוד. כלומר, דווקא הפמיניזם הקיצוני בתחום הזה עלול להזיק להתפתחות הבריאה של הזהות של כל אחד. לכן גם צריכה כמובן להיות זהות. אני חושב שהקדשנו די הרבה זמן לנקודה הראשונה שרציתי לדבר איתכם עליה, זה שיש נהבחנה גם מבחינת המסורת וגם מבחינת ההיסטוריה בין הזהות הנשית לזהות הגברית. אבל אין בזה כדי להסביר את כל ההבחנות שההלכה מבחינה בין גברים לנשים, מה שרגילים לכנות בשם הפליה. כן? אבל זה לא דווקא הפליה, זאת הבחנה. ולכם, יש דברים הקשורים לתחום הצניעות דווקא, כן? בתחום היצר הרע. ויתכן שאם לא היה יצר הרע, חלק מהדברים היו יורדים. לכם דוגמה, היה ויכוח חריף במדינת צרפת לפני כמה שנים. בדבר, הרי ידוע שצרפת היא ארץ מאוד חופשית שבה כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש זכות, דת, יש חופש דת, מצפון, דעה, הבאה, מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות. ואז התעורר ויכוח חריף במערכת החינוך. מאז שהרבה ערבים מוסלמים עברו לגור בצרפת, מצפון אפריקה, ואז התעורר ויכוח חריף בבתי הספר, האם מותר לבנות לחסות את הפנים שלהם בשיעור, לבוא עם רעלה לבית הספר, בית ספר תיכון, לאוניברסיטה, וכדומה. הוויכוח קשה מאוד של אלה המצדדים בעד הזכות לחסות את הפנים, ואלה המתנגדים לה. עד שבסוף מי שניצח זה אלה האוסרים, יצא חוק האוסר לבוא עם רעלה לבית הספר. וההצדקה הייתה, אי אפשר לסבול את הבלתי נסבל. אי אפשר שתהיה סבלנות לדבר שהוא בלתי נסבל. מה נקרא בלתי נסבל בעיני התרבות האירופאית הרקובה? צניעות. כלומר, הצניעות נחשבת לדבר ברברי. החשיפה, אני לא בא עכשיו להטיף לרעלות, לא נחלק רעלות בסוף השיעור, אבל זה שהיה, זה נחשב לבלתי נסבל שהאדם רוצה, או שתרבות שלמה חפצה באחמרה בתחום הצניעות. ואלורים שיש פה פגיעה. תארו לעצמכם שבבחירות היו דורשים מאישה להוריד את הפאה שלה כדי לבדוק שהשיער שלה זה בדיוק כמו שמופיע בתעודת זהות. מקווה שלא נגיע לדברים כאלה. על כל פנים, צריך להבין שהצניעות היא באופן בסיסי נתפסה תמיד בכל הדורות ככבוד הניתן לאישה ולא כבוז לה. אדרבה, אם אתה כל כך רגיש ליופייה של אישה, עד כדי כך שאתה זקוק להסתיר פניה, סימן שהאישה חשובה בעיניך. שאיננה סתם איזה מוצר הנמכר בשוק או בחנות לקוסמטיקה. כן? זה השיווק הזה הוא איננו לכבוד. הפורנוגרפיה איננה לכבוד. היא איננה מבטאת לא אהבה ולא תרבות, אלא יצריות בלבד. היצריות היא פגיעה במעמדה של האישה בתור חווה. זה הופך אותה להיות אפילו לא אישה, זה הופך אותה להיות נקבה. וכמובן אפשר לעטוף את זה בכל מיני עטיפות של חירות ושל ליברליות וכדומה. כן. אני חושב שאני אמר לך, אבל המקום
זה להצנע ללכת עם השם רוגח, אז פעם, איך פה יש
פה את זה עם אדם לאישה? המעדה, זה איש לאישה. נכון. נכון, אבל אנחנו לא מדברים פה על הצנע ללכת עם השם אלוהיך. אנחנו מדברים פה על ידי יצר הרע. כלומר, כיוון שגברים חשופים יותר ליצר הרע במגע מנשים, לכן אצל הנשים יש יותר צניעות. כן? כי אם לא, אם תהיה האישה חשופה, אז היא תהפוך להיות אובייקט יצרי, כן? במקום להיות בן אדם. כלומר, אישה שמכבדת את עצמה גם איננה מוכרת את עצמה בתור אובייקט מיני. זה בטבע. זה בטבע. כן? דברים פשוטים. אם כי באמת מצאנו שתלמידי חכמים, אצלם יש הלכות צניעות מיוחדות. כן? שהרמב״ם פוסק, שגם בשולחן ערוך נפסק, שתלמידי חכמים צריכים לנהוג צניעות בעצמם יותר, והיו בגלות כמה תלמידי חכמים שאפילו כיסו את פניהם. כן? היו דברים גם כאלה. או כמו שמצאנו במשה רבנו, שגם כיסה את פניו. כן. הדבר הזה יש לו גם השלכה בתחום אחר, מה שנקרא ההפרדה בין המינים במעמדים מסוימים, תפילה או הספד. כן, בענייני תפילה, ההלכה מחייבת שתהיה מחיצה מבדילה בין גברים לנשים, לא מפני שאלה בזים לאלה, אלא מפני הצניעות שוב גם כן. וכמו כן גם אפילו במעמדים של הספד. כן, כלומר, מזה למדו בספר זכריה, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ומשהם לבד. ומזה למדו בגמרא שאפילו במצבים עצובים ביותר צריך להפריד בין גברים לנשים. וכאן יש נקודה להתבונן בה. יש הבדל בין מצב של מעמד רגשי למצב של מעמד לימודי. למה אני מתכוון? הרי הספד או שמחת בית השואבה, כפי שמתואר במסכת סוכה, אלה מעמדים שיש בהם הרבה רגשות, או של שמחה או של עצבות. גם במצבים של שמחה, גם במצבים של עצבות, יצר הרע עובד שעות נוספות. לעומת זה, יש בחוויות לימודיות, השכל מגן. אתן לכם דוגמה, יש בגמרא מסופר שבשמחת בית השואבה הייתה שמחה גדולה במקדש, ואז הייתה הפרדה בין גברים לנשים. אבל היה מעמד אחר בבית המקדש, שבו היו באים יותר נשים מאשר בשמחת בית השואבה, ואף על פי כן לא הייתה מחיצה. זה מעמד אקהל, כשהמלך היה קורא בתורה לפני כל העם. בקריאת התורה, קריאת התורה זה השכל העליון. ברגע שיש שכל עליון, אין יצר הרע. לכן לא הייתה גם מחיצה. מזה השתלשלה גם הלכה מצויה בקהילות הספרדיות. ידוע שבבית הכנסת יש מחיצה, אבל כשמוציאים ספר תורה אצל הספרדים, אז אנשים מסירות את המחיצה. כן, כדי לראות את הספר, לנשק את הספר, אבל נוכחותה של תורה בתוכנו, זה עוצר את היצר הרע מלפעול. כן, מכאן ראיה באמת שההבחנה היא בגלל היצר הרע ולא מפני דברים אחרים. אגב, באמת, בענייני צניעות יש דברים שיכולים להשתנות במהלך הדורות. אם יצר הרע נעלם, אין בעיה. למשל, רבי יוחנן מספר בגמרא שכשהוא היה ילד קטן, הוא זוכר שבני ובנות 15 היו משחקים ביחד ברחוב ולא הייתה דעתם לדבר אחר. זאת אומרת שלא היה יצר הרע. מסביר רש"י, וזאת למה? משום שזה עדיין היה קרוב לזמנו של בית המקדש. כשבית המקדש היה בנוי, שכינה הייתה שורה בישראל, ולכן יצר הרע גם נחלש יותר על כל פנים אצל הצעירים. יש מצבים כאלה. לכן, אין לי פלא אם ראינו התנהגויות שונות בענייני צניעות אצל גדולי ישראל ואצל עדות שונות, זה לא מפני שאלה זלזלו ואלה לא זלזלו, אלא בגלל שהיצר הרע בקהילה פלונית היה פחות חזק מאשר בקהילה אלמונית. זה כל העניין. ולכן יש באמת הבחנה ב, יש הבחנה ב, במנהגים. יש למשל עוד, ולכן הדברים האלה עשויים להשתנות לפי המצב והזמן. כלומר, במקום שבו הפריצות גדולה, אז מחפירים יותר בצניות. במקום שאין כל כך הרבה פריצות, אין כל כך הרבה חומות, ענייני צניות. מעניין מאוד, למשל, דבר שקרה בראשית המאה ה-20. בראשית המאה ה-20, אני מביא גם בסוף המאה ה-19, בכמה מדינות באירופה ואמריקה, שהייתה תביעה לשוויון זכויות לנשים. נשים דרשו שוויון זכויות וזכות הצבעה, זכות בחירה, הזכות לבחור והזכות להיבחר. אז בכל מיני חברות התעורר ויכוח מסביב לשאלה, האם כן או לא. אלה שאמרו לא, אמרו, הנשים טיפשות, מה הן יכולות להבין בהנהגה הפוליטית. אחרים אמרו, מה אתה מדבר? נשים הן בדיוק כמו גברים, הן יכולות להנהיג פוליטית. זה היה הוויכוח. הוויכוח היה לגבי יכולתם של נשים לנהל את ענייני המדינה. כשהוויכוח הזה התעורר אצל היהודים בזמן המנדט הבריטי,